שלום לכל המאזינים והזינים, אוקיי.
לכל הזינים והזינות.
אני לא עושה את זה בהתחלה. שלום לכל המאזינים והמאזינות וברוכים השבים לשעת סיפור.
הפודקאסט.
פרק מספר 16.
אף אחד לא ימאס לי לעשות את זה.
כן, נכון, ואנחנו פה באיחור נורא והיום של שבועיים.
כן, אני מרגישה שמגיעה התנצלות מאוד גדולה לקהל המאזינים.
התנצלות רחבה, עמוקה, קדושה.
במיוחד כי ראיתי שה... רף של המאזינים, רף של המאזינים.
הרף.
האנליטה.
האנליטה.
איך זה עובד?
האנליטה.
לא משנה, יש לנו הרבה יותר מאזינים עכשיו מקודם, זה מתחיל לעלות יותר ויותר ויותר.
שזה מוזר, כי...
אנשים יותר באים, יותר רוצים לשמוע, ואנחנו
נעלמים
לשבועיים.
אנחנו
נעלמים
לשבועיים, לא, אבל יש איזה הסבר טוב. בשבוע הראשון, ביום שבו אנחנו מקליטים, הייתי צריך לבטל בגלל משהו שקרה עם מירב.
ואז זה אשתו של רוי, למי שלא יודע.
ואז בהמשך השבוע אני הייתי חולה. וזה המשיך וזלה גם לשבוע שאחרי, ולא יכולתי לדבר, כאב לי נורא הגרון. ואז העברנו את זה יום, ואז ביום הבא שקבענו...
אני אומרת לרוי, אני חייבת שנעשה את זה מוקדם בבוקר, כי יש לי משהו לעשות אחר כך, אני לא אוכל אחרי זה.
יום חמישי, 8:30 הבוקר אנחנו מקליטים, ואז אני שמתי לי שעון מעורר, וקמתי, שתיתי קפה, והייתי גמור, ועדי לא התעוררה.
השעון המעורר שלי לא צלצל, אני קמה 9:30, אני מסתכלת על השעון, אני גם יש לי משהו, בגלל זה רצינו כל כך מוקדם, ואני כזה, שיט! אני לא מאמינה!
אז...
העיקר אני מאירה את רוי ב8:30 בבוקר, והוא יושב ומחכה לי.
יושב ומחכה. עכשיו, הקטע הזה שראיתי סרטון ביוטיוב, סיפרתי לך, אני אספר את זה, כי הוא מצחיק. וזה סרטון של 53 דקות. אמרתי, טוב, אני אעצור אותו באמצע, כי עדי תגיע באמצע. ואז הסרטון נגמר, ואני אומרת לי, רגע, משהו פה מוזר, אין סיכוי שסיימתי את הסרטון, ואז אני קולט מה השעה, וכתבתי לך, ו... טוב. אבל הנה אנחנו פה.
בוא נעשה כזה, נציג את עצמנו, אם יש מאזינים חדשים שמתחילים להזין לנו בפרק הזה.
סבבה.
אז היי, אני עדי, ואיתי נמצא רוי.
אני סטיבן ספילברג.
זה סטיבן ספילברג, רוי יודקביץ'.
סתם, אני רוי.
ואנחנו מוכרי ספרים בסטימצקי, מכירים נכון. כבר כמעט 3 שנים.
נכון.
ממש בעוד חודש.
נכון.
יאו. איזה מרגש.
אנחנו נעשה חגיגה.
יאו, ממש. אני יודעת, לדעתי זה השלישי בספטמבר, הפעם הראשונה שבאתי לעבוד במשמרת בחנות.
אשכרה, ואני זוכר שהבוסית אמרה לי, אתה תסתדר איתה, היא לומדת קולנוע. אני כזה, אני לא אסתדר איתה, אני שונא את כל מי שלומד קולנוע, אבל הסתדרנו ממש טוב.
הסתדרנו, כן. טוב, אנחנו פה היום, אז כנראה קרה משהו.
כן, אז עדי היא גאון קולנוע.
אני חושבת שאתה הגאון קולנוע, ואני העוסת קולנוע.
נכון, אוקיי.
אתה מבין? כאילו יש פה גאון קולנוע אחד, ויש פה פילמייקר אחד.
פילמייקר אחד.
זה ההבדל. לא הייתי קוראת לעצמי גאון קולנוע.
וזה למה אנחנו כל כך טובים ביחד.
נכון, אנחנו משלימים זה את זו.
לגמרי.
וזהו. ואנחנו גילינו שאנחנו פשוט אוהבים לחפור ביחד.
נכון.
ואז גילינו שהלקוחות אוהבים להקשיב לנו חופרים ביחד.
נכון.
ואז...
כל מי שבא לקנות ביום שישי קיבל משהו אקסטרה חוץ מספרים.
וואי, ממש. זה ממש כיף לבוא אלינו לחנות, לדעתי.
אני מסכים, למרות שבשישי האחרון היינו שנינו שבוזים. אני פשוט נתתי לך את המקום להיות שבוזה,
כן,
בגלל שאני תיזזתי. עכשיו, בדרך
זה היה ש... היום, נראה לי אחת המשברות היחידות בחיי, שאני פשוט ישבתי רוב הזמן ולא עשיתי כלום, ובאיתי ב...
אני חושב שעדי הרגישה כל כך רע שנתנה לי לצאת איזה 1.5 שעה מוקדם
כן,
יותר.
כן, כי באמת, באמת הייתי שבוזה של החיים, כי פשוט הייתי עייפה, אני לא ישבתי
כן,
השבוע.
כן, לא ראו עלייך. את עדיין נראית עייפה.
אני עדיין נראית עייפה. אבל נכון שקצת יותר טוב משישי.
יותר טוב, לגמרי.
יותר טוב, ניסיתי לישון יותר. לא הצלחתי, אבל ניסיתי. כאילו היה רצון, הייתה כוונה.
כן, אז באמת בשבוע ומשהו הזה שהייתי חולה, השלמתי המון המון סרטים, עשיתי מלווים ככה לרשימה הבלתי נגמרת של סרטים שצריך לראות, שזה תמיד נורא נורא כיף. אבל עכשיו אני שמח להקליט, כי די, הגיע
כן,
הזמן.
כן, הגיע הזמן, התגעגענו לזה, לגמרי, אנחנו שמחים להיות פה.
לגמרי.
וזהו, תצטרפו אלינו לחפירות על תרבות פופולרית עד אור הבוקר.
נגון, בוא, נגון.
וואו,
אני לא מצליח לדבר, אני לא יודע, אני לא יודע.
טוב, אז.
אני אגיד לך מה קרה.
מה קרה?
אתמול היינו אצל חברה טובה שלנו. ותכננתי להיות שם איזה 1.5 שעה והלכת הביתה, וידעתי שמירב תרצה לראות את הפרק האחרון של חתונמי.
אל תגיד כלום, כי אני עוד
לא
ראיתי אותו.
לא, אני לא אגיד שום דבר.
וואו, צריך לעשות פרק על חתונמי, נשבעת. צריך לעשות פרק על סדרות ריאליטי ישראליות.
תני לסיים את הסיפור שלי. אני תכננתי שמרב תבוא הביתה, היא תראה חתונמי, ואני אראה הומלנד במחשב לידה.
אוקיי.
ואז מה שקרה זה שמרב והחברה החליטו שהם רוצות לראות את זה ביחד, שם. אז הוכרחתי לשבת שעתיים וחצי ולראות חתונמי, ופרסומות, וזה, אז כאילו מוח
כן,
שצת נדפק.
כן, זה היה, פרסומות פה זה בעיה.
טוב, אז על מה מדברים היום, עדי?
אז היום מדברים, וזה משהו שהוא long overdue.
ממש long overdue.
כי אנחנו התכוונו לעשות את זה ישר אחרי שזה יצא.
לפני שבועיים.
אנחנו מדברים על החלק השני של עונה 4 של Stranger Things, דברים מוזרים.
דברים מוזרים יותר.
יותר ויותר, וככל שעונות מתמשכות.
לגמרי. תשמעי, אני אגיד לך מה, היה לי כל כך הרבה מה להגיד.
כן, ואז עבר חודש.
כן, עבר כל כך הרבה זמן.
שאני ורואי קצת מרגישים שאנחנו לא זוכרים מה קרה.
אני פשוט מבולבל.
אני נורא, דעתי נורא מוסחת, אני מתנצלת. פשוט כן. הכלבה של רוי קוראים לה פדמה, והיא הדבר הכי חמוד ביקום, והיא פשוט נורא אוהבת אותי.
כן.
אז היא פה לידי, שמה את הראש שלה עליי, ועושה לי עיניים כאלה כן, של בבקשה, עושה... בבקשה תלטפי אותי,
Google
בבקשה.
Google eyes.
אז כן, אז אני עם ה-ADD שלי קצת מוסחת.
אני חושב שאנחנו פשוט כאילו ננסה למרכז את עצמנו, לדבר על הדברים שאהבנו או לא אהבנו בשני פרקים האלה, ננסה להסתכל גם על העונה כמכלול אחרי שיצאו השני פרקים האלה, וננסה גם להסתכל קצת קדימה אם אפשר לקראת העונה החמישית והאחרונה.
בוא נתחיל לסכם את הפרקים האחרונים, ונראה איך אנחנו מתקדמים משם, ואני בטוחה שיהיה לי הרבה מה להגיד.
קודם כל צריך להגיד שיש מין ההגזמה בפרקים האלה. הפרק האחרון הוא שעתיים וחצי.
נכון.
תשבו שאבנג'רס אינפיניטי וור הוא שעתיים וחצי.
נכון.
זה, ואני חושב שהפלוס גם שיש בתוך ההגזמה, זה כשהפרק נגמר לא הרגשתי שראיתי עכשיו שעתיים וחצי.
נכון.
לפחות בשבילי, הוא עבר לי מאוד מאוד מהר יחסית לבאמת אורך הבלתי הגיוני שלו.
אני חושבת שגם לי זה היה ככה, אם לא היינו רואים את זה כל כך מאוחר בלילה, עשינו מין כזה מרתון
הבנתי.
כזה מאיזה 10 בלילה ואני כבר נהייתי יפה. אז באיזשהו שלב הייתי ממש צריכה שאח שלי יכין לי מלא קפה, כדי שאני אמשיך להיות מסוגלת לצפות.
כן, ואם כבר את שותה קפה, אז אומר שהמצב הוא באמת חריג.
אני בן אדם של תה, ולכן...
תשמעי, בסופו של דבר אני מרגיש... שקיבלתי את מה שרציתי. כי מה רציתי בסופו של דבר? רציתי לראות את כולם מגיעים לאותו מקום בסופו של דבר. זה לא בדיוק קרה, אבל נכון. זה הרגיש כאילו זה קרה. אגב, ספוילרים, תודה.
זה משהו שאני מרגישה שכל עונה מחדש, אני צריכה. אני צריכה כן. שהחבורה תהיה ביחד שוב, וכל עונה מחדש זה לא קורה. זה
נכון,
קצת מבאס אותי,
זה
אני מקווה
בסוף,
שבעונה 5 זה יקרה.
תשמעי, בעונה 5, חד משמעית, טוב, אנחנו נדבר על זה. אני קיבלנו...
זה הקסם של עונה 1, שהם נכון. לא הצליחו לשחזר.
אני חושב שאנחנו נקבל את זה, אגב, סליחה על הלעיסות עוד רגע.
אנחנו אוכלים פה עוגה שאמא שלי הכינה.
עוגה מצוינת. אני חושב, אני בטוח שבעונה 5, זה יהיה פיל של עונה 1. כל החבורה ביחד
אני מקווה.
נלחמים. אני בטוח אני מקווה. במיליון אחוז.
אני מאוד מחכה לזה.
בסופו של דבר, פה קיבלנו אותה ביחד רק באפילוג. שהאפילוג מכין אותנו לקראת מה שנראה בעונה 5.
מה היה האפילוג?
האפילוג, כולם בסוף מגיעים להוקינס, וויל ומייק.
זה לא בדיוק אפילוג. אפילוג זה כזה...
זה, אני קורא לזה אפילוג.
19 שנים אחרי זה של סוף אוצרות המוות והארי פוטר.
אני קורא לזה אפילוג, זה אפילוג של העונה.
אוקיי, אבל אפילוג זה בדרך כלל בקפיצת זמן, ושם זה כזה פשוט סוף העונה.
זה קפץ יומיים בזמן?
לא הייתי קוראת לזה אפילוג, אבל בסדר.
יו, זה בעולם קשה. בסוף דבר של העונה. אוקיי, בסוף דבר. אז באמת רואים את כולם ביחד. אני חושב שבסוף דבר כן ראינו כל אחד נלחם למען המטרה מהמקום שלו. שזה היה מגניב, זה היה טוויסט ממש מגניב. לראות אגב, את וויל ומייק והחבר'ה מארגנים את אילבן, ואת הופר ואת... ג'ויס ומורי עושים את שלהם ברוסיה.
האמת שהיו...
ואת כל הצוות בהוקינס נלחם באמת.
היו משהו שמאוד אהבתי בפרקים האחרונים, זה שהיו ייחודים שבאמת התרגשתי מהם.
נכון.
למשל, הייחוד של הופר ואילבן...
הרג אותי.
שבר לי את הלב. והייחוד של אילבן עם החבורה...
כן.
אני יותר התרגשתי מהייחוד שלה עם וויל.
עם וויל.
מאשר עם מייק. כי אתה כאילו קצת שוכח מזה שהם במשך תקופה מאוד ארוכה עכשיו חיו כאחים.
נכון, אני ממש מסכים.
ואחים מאוד אוהבים, כאילו יש להם קשר מאוד מאוד טוב.
יש להם קשר מאוד טוב, אני מסכים.
וזה נורא ריגש אותי, נורא אהבתי את זה.
אז זהו, בגלל זה אני אומר שאני מרגיש שקיבלתי את מה שרציתי, כי בסופו של דבר היה פה קרב באמת אפי. הקרב נגד וקנה בכל הפוקס שלו, בכל הכיסים שלו, היה מאוד גדול.
נכון.
ובאמת, כשנכנס, אני מדבר על עצמי, כשנכנסתי, עשיתי פליי על הפרק האחרון, לא היה לי מושג מה אני עומד לקבל. לא ידעתי איזה סוג של קרב זה יהיה, לא ידעתי מי ימות ומי יחיה.
בוא נדבר על זה רגע.
אנחנו נדבר על זה. ואני הרגשתי שזה ענה לי על הצרכים שלי. עכשיו אפשר לדבר על המוות אם את רוצה.
אני חושבת שפשוט כל הדיבורים שהיו לי, לפחות עם אחי הקטן ועם כזה חברים שרואים את הסדרה לפני הפרקים האחרונים, זה כל הזמן היה מי ימות.
מי ימות, נכון.
מישהו הולך למות, מישהו ימות, מישהו הולך למות, מישהו ימות.
סטיב ימות, כאילו סטיב כל ימות, הזמן.
סטיב ימות, כי סטיב זה הדמות האהובה על כולם, נכון. כולל אותי ואני.
גם עליי.
וזה דיבורים שכל כך הצבנו אותי, כי אני לא הרגשתי שזו הפואנטה מעולם.
אני
אוקיי. זה דיבורים שמזכירים לי, מזכירים לי מאוד את התקופה שהייתי רואה את המתים המהלכים.
או משחקי הכס.
אני לא הייתי, לא ראיתי משחקי הכס, אבל כאילו בתקופה שהייתי רואה המתים המהלכים, היינו, כי זה הקטע של הסדרה הזו, כל הזמן אנשים מתים לך. וכל סוף עונה, תמיד יהיה איזה מוות גדול של דמות אהובה. נכון. זה משהו ידוע, וזה משהו שאתה מצפה לו.
זה חלק מספר החוקים של הסדרה הזאת.
של הסדרה של המתים המהלכים.
זה לא חלק.
וזה היה הדיבור כל הזמן, מי ימות הפעם, מי זה, מי ככה, ויש גם קומיקסים, אז אתה כזה קצת מנסה לקבל ראיות משם, מי ימות.
נכון.
למשל, ספוילר למתים המהלכים, אני לא יודעת כמה אתה מכיר את זה, אבל יש את הדמות של ניגן.
ניגן, כן. לא, אל תגידי לי, אל תגידי לי.
למה, אתה הולך לראות את זה?
כן.
זה ממש ישן.
אל תגידי לי.
אני אגב לא ראיתי הכל, אחרי העונה של ניגן אני הפסקתי.
זה אבל לא לספר לי.
זה הרגיש לי כזה די כבר, בסדר, אז אני לא אגיד. אבל מי שראה המתים המהלכים יודע על מה אני מדברת.
כן, זה הסצנה, הסצנה מאוד מפורסמת.
הוא, הסצנה המפורסמת שבה, אני לא אגיד, אל תדאג.
עם הנבוט, נכון?
עם הנבוט, כן. מישהו הורג שם בפרק הזה. זה היה מין דיון מאוד 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 ארוך, בגלל שאנחנו יודעים בדיוק בקומיקס את מי הוא הורג בפרק הזה.
וזה לא מישהו הורג בסדרה? הזה.
אני לא אגיד לך, כי אתה לא רוצה ספוילרים.
נכון. איזה טיפיל אני.
אבל היה מאוד דיון אם זה מה שיעשו בסדרה או זה מה שלא יעשו בסדרה, וזה הדיון תמיד במתים המהלכים.
כן.
בסטרנג'ר טינגס אני לא מרגישה שזה הדיון שלי לגבי העונה. או לגבי כל דבר, כשאני מתחילה לראות עונה של Stranger Things, אני לא יושבת על הכיסא ואומרת, אוקיי, אבל מי ימות הפעם?
אני חושב שמה
ולמי
שקרה...
אני צריכה לדאוג הפעם? זה יותר כזה... מה נגלה על הלור הפעם?
בדיוק. ואגב, גילינו הרבה.
הרבה. זו הייתה עונת הלור של
אני
הסדרה.
אני חושב, מה שקרה, אני קראתי על זה קצת, זה שהיה רעיון עם מילי בובי בראון, 11, והיא קראה לאחים דאפר סנסיטיב סליז, על זה שהם לא הורגים דמויות.
פחדנים.
ואז היא אמרה עוד משהו, אבל בעונה הזאת זה אולי קצת ישתנה. או next season it's going to change.
על עונה 4 היא אמרה זה?
אז זהו, ואז לבין אם היא דיברה על עונה 4 או על עונה 5. ואז התחילו לצוץ כל מיני כתבות באתרים סוג ג' נגיד, שהם לא אתרים מאוד אמינים, על מוות בדמויות, של דמויות. ואז ככה זה התגלגל, עד שזה הפך להיות השיחה הזאת בכל החודש וחצי בין שני החלקים של העונה.
אז השיחה שלי ושל אחי הקטן עומר, שהיה פה לפני איזה כמה פרקים, הייתה כל הזמן על מי הולך למות בעונה הזו. והוא היה משוכנע שהולך למות דמות מאוד גדולה, ואני כל הזמן אמרתי לו, עומר, שים לב, שבכל העונות עד עכשיו, אף פעם לא הרגו את אחד הראשיים. תמיד היה מישהו שמת, תמיד זה היה מישהו שכאילו כאב לך שהוא מת. אני נגיד, המוות של ברב עד עכשיו כואב לי ועצוב לי.
אני ככה עם המוות של...
הוא היה מאוד עצוב.
אני ככה עם המוות של בוב. של הבן זוג
נכון,
של ג'ויס.
נכון, נכון, אהבתי אותו, היה כזה מתוק.
ממש, אהבתי אותו, נכון. אני חושב שהוא הדמות מהממת.
זה כל פעם כן מוות שמשפיע עליך ומכאיב, זה לא מוות של סתם מישהו, וגם בעונה הזו היה מוות כזה, אדי למשל.
שהוא היה מאוד כואב גם.
הוא היה מאוד עצוב. אגב, אבל אף פעם הם לא הורגים מישהו מהראשיים, הם לא עושים את זה. אולי בעונה חמש גם אני אהיה הרבה יותר סלחנית לגבי זה,
לגמרי.
כי זו עונה האחרונה, בסדר. אבל הם לא עושים את זה.
אני כל כך מסכים
איתם. אז אני לא האמנתי שזה מה שיקרה בעונה הזו, וכולם נורא ציפו שזה מה שיקרה, כדי כזה לראות אם הם פחדנים או לא.
זהו, אני לא זוכר עם מי דיברתי.
ואז אני הגעתי לפואנטה, באתי כאילו... אמר, כאילו, אחרי שראינו את כל העונה, עשינו כזה צפייה מרתון עם חברים שלי ואחים שלי, ודיברנו על זה, ואמרתי להם, תשמעו, אני אני מרוצה שאף אחד לא מת. גם אני? מרוצה שמקס לא מתה בסוף. למה אני מרוצה? א', לגבי מקס ספציפית, כי אני מרגישה שהדמות שלה כל כך התפתחה בעונה הזו, שלהרוג אותה עכשיו זה פשוט לשים רגל לכל הפוטנציאל שיש לדמות הזו, ויש לה כל כך מסכים. הרבה עוד פוטנציאל להתפתח.
אני חושב שהיא הפכה חד משמעית לדמות הכי טובה בסדרה.
לגמרי.
היא הפכה ל-MVP, עכשיו יש פה שילוב מושלם בין דמות כתובה מעולה לבין שחקנית.
השחקנית פשוט מצוינת.
כל כך טובה.
אני ממש ממש יכולה לראות לעתיד. טובה. מדהים
היא
בתחום.
היא כל כך טובה בעונה הזאת, ממש, היא טמטמה אותי.
ממש, ממש, ולא ציפיתי ממנה
לא
לזה.
לא ציפיתי גם.
שזה... אני... כי מקס פה... תמיד הייתה לי כזה on the sidelines כזה.
לא, הם עשו פה קפיצה בעונה הזאת עם הדמות שלה. עכשיו, תשמעי, אני איתך...
רגע, יש לי נקודה שנייה.
סליחה, סליחה, אני מתנצל.
זה א', זה לגבי מקס, וב', משהו שאני תמיד אומרת, אני לא צריכה שיהרגו לי דמויות לשם להרוג דמויות.
לשם להרוג דמויות.
אם אני, יש לזה איזשהו מסר, איזשהו לקח בסדרה, איזושהי נקודת מפנה עלילתית, משהו ש...
נגיד המוות שעוזר, של בילי, ושל ברבה היה סופר מוצדק לעלילה, נכון. ולהתפתחות של הכל.
אם אין לזה משהו שמשרת את התמה ואת המסר שרוצים להעביר, כי בסופו של דבר כשאנחנו מספרים לסיפור, אנחנו רוצים להעביר מסר כלשהו.
נכון.
ולעשות סתם דברים, אתה אף פעם לא קוראים דברים שהם סתם. ואם קוראים דברים שהם סתם, אז הסיפור הוא לא סיפור טוב.
נכון.
ולהרוג דמויות סתם כדי להרוג דמויות, לדעתי זה כלי עלילתי.
זול.
שהוא, זול, כן, זול. אני לא צריכה את זה כדי גם... שהם יוכיחו לי שהם לא פחדנים.
אני גם חושב שלא היה שום רגע חכם ומקדם עלילתית, בו אחת מהדמויות האלה היה יכול למות. כי נגיד אדי, אני רואה למה זה קרה.
כן, היה לו רגע של הירואיזם כזה, שלא היה לו עד עכשיו. הדמות שכאילו אנחנו ציפינו שהוא יברח בצרחות, או אתה יודע, שכל הוקינס מאמינה שהוא רוצח.
כן.
והמוות שלו זה מוות של אני מקריב את עצמי בשבילכם.
כן, יש פה סגירת מעגל, יש פה ארק שלם של הדמות שלו במוות הזה. שאר הדמויות, זה לא הרגיש לי שזה מתחבר לי, שזה נכון עלילתית.
למשל, בחלק שבו הוויינז הזה של וקנה, חונקים את סטיב, ננסי ורובין, ואתה אומר, וואו, אולי מישהו ימות מהם אותו, כאילו זה ירגיש כל כך
סתם.
סתמי.
לגמרי.
כאילו לא יהיה איזה קטרזיס, לא יהיה לזה איזשהו, כאילו, כשמת הדמות כלשהי, אתה צריך להרגיש שיש סיבה.
לגמרי.
שלא עושים את זה סתם, ואם עושים את זה סתם, אתה תרגיש סוג של רקנות.
לגמרי, אני חושב שזה נקודה מאוד חשובה, כי תשמעי, אני לא יודע, תגובות כל כך על השני פרקים האלה, לא הסתכלתי, לא ב-IMDB ולא בזה, כי רציתי שיהיה לי את הדעה שלי, ואז אני לא יודע, אני מניח שיש אנשים שהתאכזבו אולי שלא היה מוות משמעותי. אני חושב שקודם כל חשוב להגיד שלנו זה לא רק שזה לא יחזב אותנו, זה הפך את זה לטוב יותר.
נכון.
מבחינתנו. שזה נכון. אני חושב נקודה מאוד חשובה.
אני מרגישה שאנחנו במיעוט באיזשהו מקום.
אני גם חושב.
אבל
אני חושב שגם צריך,
אולי אני טועה.
אני חושב שגם צריך להבין שבסופו של דבר העונה לפני האחרונה היא תמיד הכנת קרקע.
נכון.
תמיד היא הכנת קרקע. בגלל זה אני לא יכול לגמרי לשפוט את וקנה או את המידע שקיבלנו על ה-upside down. כי העונה האחרונה תהיה כל כך הרבה יותר מזה, וכל כך, כאילו, תיתן לנו את הכל בסופו של דבר. זה כמו שאת יודעת, נגיד מישהו שלא קרא הארי פוטר, הוא לא יכול לשפוט את הסוף של הארי פוטר על פי יוצרות המוות חלק א'.
נכון.
כי זה לא הסוף עדיין, וזה תמיד ככה עם הלפני האחרון.
אותו דבר עם נגיד אינפיניטי וור.
אינפיניטי וור לגמרי, אז אני מרגיש...
זה הכנת קרקע לאנד גיים. נכון. כאילו, זה צרט לפני עצמו, אבל זה תכלס לא.
כן, וזה היה הכנת קרקע לאנד גיים של Stranger Things. עכשיו, אני חושב ש... תשמעי, קיבלנו פה המון. קיבלנו פה את בעצם מי הנבל שמאחורי כל הדברים בכל העונות. הבנו שהכל באמת קשור. אבל לא באמת קיבלנו תשובה אמיתית למה זה upside down, למה זה תקוע בזמן שזה תקוע.
נכון.
ומה שכן, מה שכן נורא כיף, זה שלא הרגנו את הנבל בסוף. זה ברור לכולם שווקנה לא מת.
שהוא יחזור.
זה ברור לכולם. לא צריך עכשיו להביא את וקנה XYZ. כאילו, את הגלגול הבא שלו.
כן.
כי וקנה הוא הביג בן.
את הבוס הגדול יותר.
כן, הוא הבוס הגדול, והוא יהיה כמו...
ויהיה קשה להביס אותו.
כמו טאנוס. יהיה קשה מאוד להביס אותו.
אני אישית דווקא מאוד מצפה לגלות יותר על הלור של וקנה. עדיין לא קיבלתי את התשובה שלי לגבי איך הוא קיבל את הכוחות שלו, למה הוא קיבל את הכוחות שלו.
לגמרי.
מה הסיכום מאחורי זה.
אבל זה בדיוק מה
לא הרגשתי שזה חסר לי פה, כי אני חושבת שזה לא היה מתאים לספר את זה עכשיו, אבל בעונה 5 אני מצפה ומקווה שהם יעשו את זה.
צריך גם לדעת משהו על איך שהאחים דאפר כותבים את הסדרה שלהם. כי בסופו של דבר, האחים דאפר, יש להם את האנד גיים, יש להם את כל התוכנית כתובה, והם בעצם פועלים בכל עונה על מנת להגיע לנקודה הסופית הזאת.
כן.
וכשהם כתבו את עונה 3, היה להם את הסיפור לעונה 3, בנוסף ההתקדמויות שהם רצו לשים כדי להכין את הקרקע לעונה 4. והם אמרו ברעיונות, הם הודו, שהם לא הספיקו לעשות את כל מה שהם רצו בעונה 3. שבעונה 3 הם התמקדו בדברים אחרים. ובגלל זה עונה 4 היא כל כך גדולה. האורך של הפרקים הוא כזה ארוך, זה העונה הכי ארוכה שלהם בפער, הכי גדולה גם מבחינת תקציב, כי הם היו צריכים to cram
אבל
הרבה.
אבל אתה יודע, זה הרגיש לי נכון. יש משהו בעונה 4 לעומת עונה 3, שמרגיש שהדמויות קצת התבגרו. ולכן הפלוט ליינס והדברים שקורים בעונה הזו, והנושאים שנוגעים בעונה הזו, לגמרי. הם הרבה יותר מתאימים לה. בעונה 3 עדיין, לא חולה, סליחה, פאדיה כן, פה מלקקת אותי.
כן, היא ממש צומי היום.
ממש. כי לא ראיתי אותה שבועיים. נכון. היא חיכתה לי וחיכתה לי ולא באתי.
אבל זה נכון.
ובעונה 3 עדיין היה את התחושה הזו של הילדים שחוקרים מסתורין בהוקינס. ופה... כאן זה היה הרבה יותר גדול, וזה לא התאים לעונה 3, ואני שמחה שלא עשו
גם,
את בעונה 3.
אני גם, אני ממש מסכים. אני חושב שגם יש פה, גם הרי הם תמיד מושפעים קולנועית, ובכלל מתרבות פופולרית לכל עונה. והם תמיד היו ספילברג עם תת של אימה. ובעונה הזאת הם אימה עם תת של ספילברג.
כן.
ורואים פה באמת, זה תשמעי, יש סצנות ממש מפחידות בעונה הזאת. ויש לה תחושה גם מפחידה. האטמוספירה כאילו, האטמוספירה זה לא מילה טובה בעברית, באנגלית זה אטמוספיר כאילו של, יש משהו מפחיד כל הזמן, ואיך שזה
אווירה.
מצולם, איך, אווירה, תודה. איך שזה ערוך בעיצוב. ויש את הסצנה בסוף, שמקס תקועה במיינד לייר של וקנה, ולוקס נלחם מול הביריון ההוא. והוא לא מצליח...
וואו, זו אחת הסצנות.
כן, והוא לא מצליח וואו. להציל את... להגיע למקס ולעשות מה שהוא צריך לעשות. ואז יש את הסצנה שמקס עולה באוויר ומתחילה להישבר. זה רגע כל כך עוצמתי, כל כך מפחיד, הוא בחיים לא יכול לעשות לפני שנתיים.
לא.
הם היו קטנים מדי.
לא. נכון.
והם גם יודעים האחים דאפר, כמו עם הארי פוטר, כמו ג'יי קיי רולינג, שהקהל מתבגר יחד עם הסדרה.
נכון, נכון.
נכון, תמיד יבואו ילדים בני 11 יתחילו לראות את זה.
נכון.
אבל מי שהיה בן 11-12 שזה יתחיל, היום בן 18.
אני מאוד מאוד מעריכה את זה ביוצרים.
לגמרי.
יוצרים שיודעים שהקהל יעד שלהם מתבגר. גדל יחד עם הזמן שהסדרה יוצאת, וגם משנה, לא משנה את הקהל יעד, אבל מתאים את עצמו לקהל יעד הזה שגדל.
לגמרי.
יחד עם ההתפתחות של הסדרה. זה משהו שאני מאוד מעריכה, כי אני חושבת שאם משהו התחיל כילדותי, והוא נמשך במשך 10 שנים ונשאר על אותו מקום הילדותי הזה, אז הקהל יעד שהם התחילו איתו ילך מתישהו.
לגמרי.
כי הם ירגישו, אוקיי, זה כבר לא מתאים לי.
זה לא בשבילי יותר.
וכאן זה גדל יחד עם הקהל יעד.
וזה בדיוק מה שרולינג עשתה עם הארי פוטר.
לגמרי.
וזה הבעיה נגיד עם פרסי ג'קסון.
זה מורגש מאוד, בדיוק.
פרסי ג'קסון נשאר...
בגלל זה אני כבר לא שם.
נכון.
אני הייתי שם בגיל 14, ונהניתי בגיל 14.
זה כשאתה מסכימה
איתי. כן, כי אני אגיד לך מה, אני קראתי את כל הסדרה של פרסי ג'קסון, הפרסי ג'קסון.
פרסי ג'קסון, כן.
1-6.
1-5.
5?
כן.
בסדר, אתה רואה? אני לא זוכר. ואז קראתי את הראשון של הסדרה שאחרי...
גיבורי האולימפוס.
גיבורי האולימפוס. קראתי את הראשון, וכבר הייתי בת 16 לדעתי, והרגשתי שזה כבר לא מדבר אליי.
זה מה שקרה לי גם.
ולא כי אני עדיין אוהבת את הסיפור, אני עדיין חושבת שהוא...
כן, יש קעקוע של זה של פוסידון.
יש לרוי קעקוע של זה. אני חושבת שזה מקסים, אבל אני חושבת שהוא... הוא נשאר עדיין מדבר לילדים בגילאי כזה 13-14.
ועובדה שיש לנו מלא ילדים בחנות שקונים את זה ומתים על זה.
וזה נהדר, זה נפלא. אבל הוא לא גדל יחד עם הקהל יעד שלו, וזה קצת חבל, כי אני חושבת שזה היה יכול, כמו הארי פוטר, להיות משהו שנשאר איתי.
הארי פוטר עשה את זה ממש בהדרגה. 3 היה קצת בוגר יותר, ואז 4 היה קצת יותר בוגר, ואז 5 היה כבר בכלל, כאילו
זה... כי הוא ממש מתבגר יחד עם הדמויות בתוך הסיפור. כל ספר הוא שנת גיל מסוימת שלהם, שמתאימה לשנת גיל הזו.
אני חושב שבסופו של דבר, אין לי איך לברוח מזה שאני מאוד אהבתי את העונה הזאת. אני חושב שהעונה הזאת, גם כעונה שעומד בפני עצמה, גם כהמשך של כל הדברים הקודמים, התפתחות, וגם כהכנת קרקע לעונה האחרונה, מבחינתי היא כמעט 10 out of 10. שום דבר לא מושלם.
נכון.
וזה 9.8, מבחינתי.
אני אגיד לך מה הדבר שהכי לי הפריע בעונה הזו, באופן...
תספרי לי.
הוא לא... זה לא איזה בעיה עלילתית, ציפורית, תמטית, כאילו, זה בסדר. אבל לי, אני באיזשהו שלב מאסתי מאוד בעלילה ברוסיה. הייתי כזה, אוקיי, די, תחזרו.
ובדיוק בגלל זה, זה 9.8 ולא 10.
כן.
אני מסכים.
כבר כזה, באיזשהו שלב זה כבר נהיה לך, אוקיי, ניסיתם פעם אחת לשחרר אותו, לא הצלחתם, חזרתם, הלכתם, חזרתם, כאילו, די.
לגמרי.
תניחו.
אני מסכים.
תניחו לזה.
למרות שהסוף של זה היה מעולה.
הסוף של זה היה טוב.
הסוף של זה היה מעולה.
אבל הוא היה יכול להגיע הרבה קודם.
הוא היה יכול להגיע הרבה הרבה קודם. ולי זה קשה.
הם משכו את זה לאורך כל העונה, כי זה פשוט...
ולי זה קשה, כי הם לכאורה, שוב, לכאורה, כי אני מאוד דיבר כשזה מגיע לסטרנג'ר טינגס, אז זה לכאורה, הם בזבזו פה 3 מהדמויות האהובות עליי. כאילו, ג'ויס יותר אני אוהבת את השחקנית, הדמות.
לא, אני גם אוהבת את ג'ויס כדמות.
אבל הופר...
אני חושבת שג'ויס היא דמות מאוד מעניינת.
לגמרי.
כי היא לא אמורה להיות האמא הסטריאוטיפית.
לא, אבל היא טייקס אקשן, היא כמעט גיבורת אקשן.
האישה ההיסטרית וזה, אבל היא דווקא אחת הגיבורות הכי גדולות בסדרה.
האמת שזה נכון, לוקח בחזרה.
היא דמות ממש ממש מעניינת.
ומורי, שהתפתח להיות, מורי, שהתפתח להיות אחת הדמויות הכי טובות.
הוא קורא המצחוק.
איזה דמות, ואיזה שחקן, איזה כיף הוא. כל פעם שהוא על המסך שלי, אני מבסוט.
ואופר הוא האהבה שלי, אין לי מה להגיד.
כן, אופר, אגב, בדיוק קראתי שהוא עומד לשחק בסרט ש... לא משנה, קראתי משהו כיף עליו. אבל...
מה, תשאיר אותנו עכשיו ככה על הקצה?
יש במאי צעיר שנקרא קופר רייף. והוא ביים עכשיו סרט בשם צ'אצ'ה ריל סמוד, שיצא לפני איזה חודש, סרט מהמם.
אוקיי.
של אפל. והוא עכשיו עומד לביים את הסרט השלישי שלו, וזה עומד להיות סרט על יחסי אב ובן, שהאבא הוא בעצם טייקון של השפע עם קשרים למאפיה. עכשיו, זה כל הדברים שמדברים עליי, קשרי אב ובן ומאפיה, וג'ים הופר עומד שחק את הדמות הראשית, ואת הבן שלו עומד שחק שחקן גם שאני מאוד מאוד אוהב, שאני חושב שהוא עוד לא מוכר לקהל הרחב.
משמע.
הוא הבן של... סליחה על הרעש המוזר, יש לנו בעיה בתמי 4, יש כזה זזזז, סליחה.
לא נורא.
השחקן הצעיר זה הבן של פיליפ סימור הופמן, שהוא אחד השחקנים האהובים עליי, זיכרונו לברכה. והוא שיחק עכשיו בסרט שנקרא ליקרד ספיצה של פול תומאס אנדרסון, ואתה שם תפקיד ענק. בקיצור, סרט שאני מאוד מחכה לו, והופר יהיה שם.
והופר יהיה שם.
אז כן, אז אני חושב שבשביל זה הסדרה עבדה לי, בגלל מה שאמרתי, בגלל שהיא המשיכה והתפתחה יפה מהעונות הקודמות, היה לה סיפור חזק שעומד בפני עצמו, והיא הכינה את הקרקע לעונה הבאה. אני חושב שהנבל היה מעולה, אני חושב שכל הגילויים שקיבלנו על ההוקינס לאב ועל מי זה וקנה, כל הסיפור רקע הוא מדהים. זה שקיבלנו קלוז'ר לסיפור בין פאפה ל-11 היה מדהים בעיניי. סוף הפרק, הפרק הלפני האחרון שהיא נותנת לו למות עם המסוקים, זה היה... זה
כאילו,
ענק.
היה שם רגע שאפילו ריחמתי עליו.
כן.
וכעסתי על עצמי כל
כן,
כך.
כן, וזה משהו ואני, ש...
אבל הם גרמו לי לרחם עליו.
וזו כתיבה טובה.
נכון. כתיבה טובה זה כשיש דמות שאתה אמור לסנוע, אבל אתה עדיין מרגיש משהו עליה.
לגמרי.
זה גורם לה להיות הרבה יותר מורכבת מאשר, אתה יודע, או ביג בד או ביג גוד, כאילו.
לגמרי.
זה לא עכשיו...
ועוד משהו, ועוד משהו, אני אוהב את זה. שווקנה הוא נבל אולד סקול. אני אסביר. יש קטע של נבלים בשנים האחרונות, שאתה אמור להבין את הנבלים. כמו נגיד קילמונגר בבלק פנטר. הוא מדבר ואתה אומר, פאק, אתה צודק אחי.
הם הרבה פעמים הם אנטי-הירוס.
כן,
וטאנוס
אפילו. ווקנה הוא פשוט מפלצת רעה, כאילו. הוא פשוט, הוא אולד סקול.
נכון. אבל
הסיפור שלו מורכב, נכון.
הסיפור שלו מורכב, יש לך את וואן מאחוריו וזה.
אבל
אתה לא מסכים איתו. לא, אתה לא מסכים איתו.
כאילו הוא רוצה להפוך את כל העולם ל-upside down, כאילו טאנוס עוד אומר, תשמע...
אתה לא מסכים איתו, אבל אתה מבין how people done him wrong.
לגמרי, people done him wrong, למרות שבבית אף אחד לא התעלל בו, אף אחד לא עשה לו שום דבר רע, הוא שתרג את כולם, כי הוא פסיכומט.
כן, אבל אתה יודע, זה לא שהייתה לו משפחה מושלמת, היה לו אבא שלא היה שם. היה לו אבא שהוא יודע שעשה פשעי מלחמה נוראים.
גם אבא שלי לא נמצא מאז שאני בן 3, כאילו, לא יצאתי משוגע. כאילו, יצאתי משוגע, אבל לא יצאתי רוצח. משוגע, כן. בוא נדבר על תקפי חרדה.
ברור שזה שאבא לא נמצא שם לא הופך אותך אוטומטית לרוצח סדרתי.
לא, אני אומר שיש שם משהו בלתיין רע ולא טוב בו.
יש לו משהו בקור שלו שהוא רע, זה נכון. ואז הדברים שכאילו, אתה יודע, הנסיבות חיים שלו הכילו את זה, אבל יש משהו שנמצא שם.
עכשיו, אני באמת חושב, באמת, באמת, באמת חושב, שמעטים, אני לא אומר אף אחד, כי אי אפשר לדעת, אני לא רוצה להכליל, אבל מעטים האנשים שיכלו, היו יכולים לנבות או לנחש את הקו העלילה של העונה הזאת.
נכון.
את ה, את, מה זה upside down.
במהלך העונה התחלנו
כאילו, כן, אבל לפני זה, אף אחד לא יכול להגיד, כאילו, מי זה וקנה, או איך זה קרה, או כאילו, כאילו, הם עשו פה משהו שבאמת, אני גם ראיתי קצת תגובות, אנשים באמת היו בשוק, ואני הייתי בטרללה, כאילו. הם ממש הצליחו להפתיע אותי. ואני חושב שמעולם לא חיכיתי כל כך לעונה האחרונה של משהו. אני חושב שאנחנו עומדים לקבל פה משהו באמת עצום. ואני בדיוק אתמול היה לי מחשבה על איך זה, איך הכל ייגמר. והבנתי שיש בי משהו, עם כל הצער שבדבר, שחושב שאם הסוף יהיה הכל טוב ומייק ואילבן ביחד והכל סבבה, אני לא אוהב את זה. אני חושב שבסופו של דבר, הסדרה צריכה להיגמר קצת כמו העונה הראשונה, שאילבן מקריבה את עצמה כדי לסיים את הקטע הזה של אפסייד דאון ווקנה.
אולי.
אבל על זה נדבר נראה לי עוד שנתיים.
זהו, אני לא יודעת להגיד לך עכשיו אם אני...
סתם רעיון שקפץ לי, מחשבה שקפצה לי.
אני לא יודעת למה אני מצפה בדיוק. תשמע, עד עכשיו הם לא באמת יחזבו אותי. נכון, יש לי ביקורות על כל מיני דברים, גם בעונה הזו וגם בעונות הקודמות, אבל אף פעם לא הייתה עונה של Stranger Things שאמרתי, וואו, הם יחזבו אותי, כאילו, זה היה פחות טוב ממה שציפיתי מהם להיות, וזה. אני תמיד מחדש אוהבת את העונות שלהם.
נכון.
הם עושים עבודה טובה, הם עושים עבודה טובה.
כן, אני גם חושב שיש משהו בזה שהם יודעים שהם תופעה גלובלית, כאילו, אני לא חושב שיש סדרה כרגע שהיא יותר גדולה מ-Stranger Things בשנים האלה. בעיקר מאז שמשחקי הכס נגמרה. והם יודעים את זה, ואני חושב שהם, בגלל שהם יודעים שיש להם אחריות כל כך גדולה, ובגלל שיש להם, נגיד, ניסיון עבר של משחקי הכס, שבאמת השנות האחרונות קיבלו הרבה מאוד ביקורת, הם מבינים את גודל האחריות גם.
מה שאני חושבת זה שהם נשארים נאמנים לעצמם.
נשארים נאמנים לעצמם,
וזה משהו שאני מאוד מעריכה, ואני חושבת שזו הסיבה שמלכתחילה זו סדרה שכל כך הצליחה.
נכון.
הם עושים משהו שהוא מאוד אותנטי להם.
נכון, אני ממש מסכים. תשמעי, בסופו של דבר, אני חושב ש... ברור שיש כאן גם עניין של כל אחד מאיפה הוא מתחבר לסדרה הזאת. אני, זה האהבה שלי לסטיבן קינג ולאימה ולסיפורים על ילדים שנלחמים נגד רשע, וזה עובד עליי. אבל יש מלא אנשים אחרים שמגיע אליהם ממלא מקומות שונים. נגיד אבא של מירב, הוא שונא אימא. הוא לא רואה סרטי ז'אנר, מדע בדיוני או פנטזיה. והבן של בת זוג שלו אמר לו לראות Stranger Things. והוא ראה Stranger Things. והוא עשה לזה בינג' שתוך איזה שבוע הוא כבר היה בעונה 4. ואמרתי לו, איפה זה פוגש אותך? כאילו, איך אתה מתחבר לזה? הוא אמר לי, תשמע, אני... נהנה מהוויז'ואל שאני תופס, הוא צלם.
זה נכון. זאת אומרת,
אני נהנה מלראות את זה, מהיופי, מהגודל, מהעשייה. אז אמרתי, שמע, יש משהו בסיפור של התמימות מול רוע, שעובד עליי באיזושהי רמה אינסטינקטיבית, בראשיתית, כאילו.
כן, כן.
והנה, זה תפס אותו, כאילו. וזה הבן אדם שזה הכי לא אמור לתפוס אותו. אז
אתה יודע... ואתה יודע לאן זה חוזר לי? אני מרגישה שזה נהיה כבר מנטרה שלנו.
כן. אני לא יודע מה אתה מת להגיד, אבל כן.
לא, אתה תסכים איתי. בסופו של דבר, גם סרטי ז'אנרים וגם ספרי ז'אנרים וכל דבר שהוא ז'אנר, קודם כל הוא סיפור על בני אדם.
נכון.
ואם הסיפור על הבני אדם הוא סיפור טוב, אז זה לא משנה באיזה סטינג אתה שם אותו, אם זה אימה, אם זה מדע בדיוני, אם זה מסתורין, אם זה דרמה וטלנובלה. זה יהיה טוב.
בגלל
זה יהיה טוב. אם אתה יכול להתחבר לדמויות,
נכון.
אתה לא משנה אם הן בחלל, או אם הן בבית חולים שאיבה בארץ.
נכון.
זה יהיה סיפור טוב.
ופה גם יש להם...
ובגלל זה זה עובד.
ופה יש להם גם עניין שיש להם כמה שכבות גיל. יש להם את הילדים, יש להם את הנערים הבוגרים, יש להם את המבוגרים, וכל דמות יש לה אפיון מאוד ספציפי. הדמויות הן לא דומות. הן לא גם ממלאות משבצת. כל דמות היא דמות, יש לה, היא דמות עגולה, ואפשר להתחבר לכל דמות ממקום אחר, וכל אחד גם מתחבר לדמות אחרת. ברור שיש את ה-MVP הכולל, שזה סטיב ודסטין, אבל גם כל אחד מתחבר אליהם ממקומות שונים. וכן, וזה לא דבר, הסיפורים האנושיים תמיד מנצחים. הדמויות, אם הדמויות טובות,
נכון.
זה כבר ניצחון ענק, כי אתה שואב אליך את הצופים. ואני חושב שזה הניצחון באמת הכי גדול של Stranger Things בסופו של דבר, וכן, תשמעי, אני...
מה אתה אומר על הסוף? סוף, ממש הסוף, 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 הסוף של העונה.
אני עפתי על זה, כי אני חיכיתי לזה. כל החיבוקים והנישוקים, כל 20 דקות
אחרות, אני כזה... כן, היה too good to be true.
כן, 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 יאללה, אבל וקנה לא עומד, ואני יודע, תן לי, תן לי, תן לי. ואז יש באמת את השוט המרהיב הזה, שזה כבר ברור...
שהוקינס מתחילה להתפרק. שהאפסייד דאון
זולג.
כן.
אני עפתי על זה. אני חושב שזה אי אפשר
היה לעשות. אני מאוד סקרנית לראות מה הם הולכים לעשות עם זה.
כן, תשמעי, בסופו של דבר, הם לא יכולים לפתוח את עונה 5 כמו שהם פותחים את כל העונות האחרונות. כל נכון. העונות, שבעצם, הנה החיים הרגילים שלנו, פרק ראשון, וקצת...
נכון, ואז לא, בום, לא. אוי, קורה משהו
יש,
מוזר.
יש, הטירוף פה. יש פה טירוף. נכון. הטירוף הגיע הביתה.
הם עושים קפיצה מאוד גדולה לעונה 5, נכון? לפי מה שהבנתי, הם עושים קפיצה של כמה שנים.
אני מנסה להבין איך זה הגיוני, כי אני באתי להגיד להפך, שהם צריכים להתחיל את זה ישר אחרי. כאילו,
יכול
נקודה.
להיות שהם יעשו איזה, אתה יודע, כאילו איזה משהו של ישר אחרי, ואז יעשו את
ואז
הקפיצה.
ואז יעשו קפיצה.
כאילו כן, של מין כזה מעניין. להתחיל באיזה מבוא קטן של מה היה בהתחלה, ואז קפיצה, לא יודעת.
יכול להיות, שמי, אני לא חושב, אני חושב שאני, מה שאני הבנתי מהעונה הזאת, זה שאין לי שום יכולת לנחש ולנבא.
לנחש מה הם יעשו.
אין לי שום יכולת להבין מה יקרה, ואני פשוט זורם. אני פשוט זורם, אני שם, תנו לי את זה, זרקו עליי, וזה...
זה מעולה.
וזה גם היום, סיפרתי לך את זה לפני שהתחלנו להקליט, שבבוקר התעדכנתי בכל החדשות מקומיקון על מארוול. אני חושב שגם אמרתי את זה באחד הפרקים פה, שאחד הסרטים שאני הכי פחות מצפה להם ממארוול זה בלק פנתר 2. והיום יצא הטריילר לבלק פנתר 2, והוא היה כל כך טוב, שפשוט אמרתי לעצמי, לקבוע דברים מראש ולהחליט מה בא לי ומה לא בא לי, זה טיפשי, אי אפשר לדעת.
אי אפשר לדעת,
תדעת, לפעמים כאילו אתה... קראו לי כבר מקרים כאלה, שסתם שמתי סרט, והוא העיף לי את הצורה, אתה לא יכול
שלא
לדעת.
שלא ציפית, כן.
כן, אי אפשר לדעת.
נכון. אז טוב, אני מקווה ש... טוב, אני מקווה שיהיה מעניין.
לא, הפרק היום יחסית קצר, אבל אני מרגיש כאילו די, די, די אמרנו את הכל.
כן, אבל עוד לא עשינו המלצה שבועית, רואי.
ברור, אנחנו לא, אנחנו... רגע, שנייה, זה היה רק להבהיר שנראה לי שסיימנו לדבר על Stranger Things. ואני חושב שזה גם די לדבר על Stranger Things עד לעוד שנתיים, שלוש, כן, מתי שיצא
כן,
העונה
נכון.
הבאה.
אלא אם כן, פתאום נעשה מרתון ונגלה איזה משהו חדש.
כן, לא, אני לא עושה
לא, אין לי זמן, די, אין לי זמן לזה.
אין סיכוי. טוב, אז עדי עכשיו, את רוצה שאני אעשה המלצת השבוע קודם?
אתה תתחיל את המלצת השבוע.
טוב, אז האמת שזה המלצת השבוע קצת מצחיקה, כי זה לא סרט חדש, זה סרט שיצא כבר לפני שנה.
אני לא חושבת שאי פעם אמרנו שהמלצת השבוע חייבת להיות משהו חדש. אנחנו הרבה פעמים מדברים על דברים ישנים.
בסדר, נכון. אז זה סרט של נטפליקס, סרט אנימציה של נטפליקס, שיצא לפני שנה, שידעתי שהוא אמור להיות מעולה, אבל פשוט לא יצא לי לראות אותו, וראיתי אותו שבוע שעבר או לפני שבועיים, והוא כאילו מיד הפך להיות אחד מסרטי האנימציה האהובים עליי ever. זה נקרא The Mitchells vs. The Machines.
אוקיי.
משפחת מיטשל נגד המכונות. וכשמו כן הוא, אנחנו חיים זה עולם שלנו קצת יותר מודרני, והמכונות משתלטות, והן מגיעות לכמעט כל בן אדם, ונשאר משפחת מיטשל הפגומה והמשוגעת והגזורה. סליחה, נתקע לי אוויר.
לבריאות.
וזה פשוט סרט כל כך טוב, סרט שאני חושב שאני יכול לעשות לו ריוואץ' פעם בחודש בכיף. קודם כל, אנימציה מריבה, יפהפיה. דבר שני, כתיבה משובחת. משובחת. מבחינת דיאלוגים, מבחינת הדמויות, מבחינת הסיפור. זה סרט באמת שהוא היה יכול גם לעשות בפיקסאר, והיינו אומרים, זה יצירת מופת חדשה של פיקסאר. אם לא ראיתם את זה עדיין, קל מאוד לראות את זה, זה בנטפליקס. ואתם פשוט, אתם פשוט יהיה לכם כיף, כאילו. חד משמעית, גם לך, עדי. זה פשוט כיף בלתי נגמר, זה אני, וואו, היה לי, וואו, איזה סרט מעולה.
אני מאוד מאוד אוהבת את הנושא של האדם מול המכונה, בכל מיני מדיות. אני חושבת כן. שזה נושא, הוא מרתק אותי. מאוד מאוד מסקרן אותי. אני כתבתי פעם בלימודים שלי עבודה אקדמית על, נו, איך קוראים לסרט הזה? אקס מקינה.
אה, אקס מקינה, סרט מצוין.
ומשם התחילה האהבה שלי לאדם מול המכונה. נושא מרתק. ויודע מה, אם כבר... היה לי משהו אחר שאני רוצה להמליץ עליו, אבל אני דווקא המליץ על משהו שמתקשר לזה, יאללה. אנחנו כבר על זה.
יאללה,
איזה כיף. זה סרט, ספר שיצא לפני איזה שנתיים, של סופר מאוד מוכר.
של
איאן מקיואן, אתה כבר מבין מה אני באה להגיד. זה ספר מאוד קצר, הוא כותב ספרים מאוד קצרים ולעניין כזה, איאן מקיואן.
אבל מאוד עמוסים, בקטע טוב.
אני לא יודעת אם לקרוא להם עמוסים, אבל הם יותר, הם חכמים. יש לו איזה מסר שהוא רוצה להעביר, והוא עושה איזה סיפור קצר בתוך העולם שלו, שהוא מעביר ככה את המסר הזה. אני מאוד אוהבת את הסופר הזה באופן כללי, ולספר קוראים מכונות כמוני.
כמונו, לא?
כמוני.
כמוני? סליחה.
אלא אם כן אני טועה ואני מתנצלת, אבל...
לא, אני מאמין לך, אני לא קראתי את זה.
וזה היה הספר הראשון שלו שקראתי, אגב. כאילו, וזה לא... זה אחד הספרים היותר שונים שלו, כי בדרך כלל הוא כותב דברים הרבה יותר מהחיים שלו.
כן,
זה הדבר הכי שהוא כתב...
דרמות מהחיים.
בדיוק, וזה כזה קצת יותר לכיוון המדע הבדיוני.
כן.
אבל בכלל לא הייתי קוראת לו ספר מדע בדיוני. זה יותר ספר על מערכות יחסים. ועל מה זה להיות בן אדם, מה זה נפש, איך כן. אנחנו מתייחסים לנפש, האם אנחנו יכולים להגיד בעצם לרובוט שמתחיל לפתח לעצמו רצונות, מחשבות, דפוסי התנהגות משל עצמו, האם לא אין נפש? למה לנו כן ולא לא? איך אנחנו קוראים לנפש? זה משהו שאנחנו בכלל לא רואים.
תשמעי, זה דיון מרתק.
וזה באמת, זה על סיפור על איזה זוג שהגבר במערכת יחסים, אז הוא קונה לעצמו, עכשיו יש איזה משהו חדש כזה, שאפשר לקנות לעצמך רובוט אדם, שעושה בשבילך כל מיני דברים וזה.
כל מיני משימות.
וזה ממש חדשני וזה. וזה ממש נמצא בעולם שלנו העכשווי, זה לא באיזה עתיד, זה פשוט משהו שקורה עכשיו.
כן.
והוא קונה לעצמו את הרובוט הזה, ואז הרובוט הזה מתחיל להיות גלגל שלישי בתוך המערכת יחסים שלהם, ומתחיל להיות לא רק גלגל שלישי, מתחיל להיות... שחקן מרכזי במערכת יחסים שלנו.
אשכרה.
וזה מאוד, זה נהיה מאוד, זה נהיה דיון מאוד מאוד פילוסופי ומעניין על, על באמת העולם הזה של המכונות מול בני האדם.
אני חייב להודות שזה נשמע כמו ספר שאני יעוף עליו. זה כמו ספר שאני יעוף עליו.
זה ספר מעולה, והוא גם קריאה מאוד כלילה באיזשהו מקום, בגלל שזה ספרים, הספרים שלו הם כל כך קצרים, וזה מין קצר ולעניין. הוא מגיע לפואנטה, הוא לא מושך אותך סתם.
כמו סטיבן קינג.
והוא תמיד תמיד מדבר על דברים מהעכשיו שלנו, על נושאי פוליטיקה מסוימים, או נושאים שמפריעים לו, מטרידים אותו, א', ב', ג'.
נכון.
והוא תמיד מחבר לזה את האטמוספירה, האווירה של העולם שלנו.
כן.
של, בתוך הסיפורים שלו. בקיצור, מאוד מאוד ממליצה.
יש פה אדם נגד מכונה אחד אינטלקטואלי.
זה כל כך לא קשור גם לפרק, איך זה נהיה ככה.
כן, אני לא יודע. טוב, בסדר. אנחנו...
אנחנו היינו עדי ברוי.
יהיו שני פרקים השבוע.
נכון.
כרגע...
אז הפרק הזה עולה ישר אחרי שאנחנו מקליטים אותו.
ישר אחרי שאנחנו מקליטים, ואז אני אכנס את הפסקת קפה, ואז אנחנו נקליט.
ואז אנחנו נקליט עוד פרק שיעלה לכם ביום חמישי. זה המתנה שלנו על השבועיים האלמוד. וזהו, אני מקווה שנהנתם.
אני גם מקווה.
ותספרו לנו מה אתם חשבתם על העונה.
כן, באמת.
על סוף העונה של Stranger Things, כי זה מעניין. מעניין לשמוע מה עוד אנשים חשבו.
והאם אתם חושבים שהאורך היה מוגזם?
האם אתם חושבים שאנחנו טועים ואנחנו סתומים והם היו צריכים להרוג מישהו?
ואנחנו גם sensitive sellies.
יש מצב שאנחנו sensitive sellies.
סטיב המלך, ביי.
ביי.